כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
אדון הארץ, כתבתם של ארי ליבסקר ודיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. בשבוע שעבר נודע כי ינקי יעקב קווינט עתיד להתמנות למנהל רשות מקרקעי ישראל, רמי, במקומו של עדיאל שומרון שפורש. באופן חריג, סגן שר השיכון יעקב ליצמן ועושה דברו השר בפועל יצחק כהן, דרשו שהמינוי של קווינט יעשה ללא ועדת איתור ובלי שיבחנו מועמדים נוספים לתפקיד. רק בעקבות לחץ ציבורי הכריע נציב שירות המדינה שתוקם בכל זאת ועדת איתור שתבדוק עוד מועמדים. ועדיין, אם לא תקרה הפתעה גדולה, קווינט עתיד לעזוב את תפקידו הנוכחי כמנהל רשות החברות הממשלתיות ולחזור לרמי, הפעם כמנהל. אוי ואבוי להתיישבות במדינת ישראל אם קווינט יקבל את המינוי, אמר למוסף כלכליסט עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, בשיחה שנערכה כבר לפני כמה חודשים, כשכלכליסט חשף את כוונת ליצמן למנות את קווינט לתפקיד. ההיכרות של גרינבאום עם קווינט הייתה כשהאחרון שימש עדיין כיועץ המשפטי של רמי. יש משפטים שלא אשכח בחיים, סיפר גרינבאום, ואחד מהם הוא זה שאמר לי קווינט במסע ומתן על עתידו של קיבוץ האון, התפקיד שלי הוא לא לבנות יישובים ולא להגשים את מטרת ההתיישבות. התפקיד שלי הוא למכור את קרקעות האדמה לכל המרבה במחיר. קיבוץ האון היה בשבילו בסך הכל עוד קרקפת על החגורה בסדרת הניצחונות שלו. מבחינתו, הציונות מתה, ואיתה הגשמת החזון הקהילתי בפריפריה. קווינט הוא סוחר קרקעות, אמר גרינבאום. אם אדם כזה הולך להיות מנהל רמי, שומו שמיים, בואו נסגור את המדינה, אומר זאב גרינפלד, איש מושב נווה עתיב ובעבר מנהל אתר החרמון. אני איש ימין אידיאולוגי, ואם נתניהו נותן לאחד כזה את רמי, אז נראה שליצמן והדתיים מחזיקים אותו ממש חזק בביצים. האימות של גרינפלד עם קווינט התנהל סביב איום של רמי ליטול מידי המושב את ניהול החרמון. אמרתי לבנצי ליברמן, מנהל רמי הקודם, אתם רוצים לקחת את החרמון? שלמו. קווינט בכלל לא רצה לדבר איתי. אמרתי שלקחת את האתר זה בדיוק כמו לקחת לנו מטעים, או שפשוט יפנו את האנשים. העלו אותנו לקרקע בשנות ה-70 ואמרו שהחרמון שלנו. בדיוק כמו שיש את המחצבות בכפר גלעדי או את הרכבל בראש הנקרה. ליברמן הבין את זה טוב מאוד, אבל קווינט? לא. כעת אתה חושש מכך שקווינט יהיה ראש הרשות, אנחנו שואלים. אנחנו נאכל אותו בלי מלח, שלא יתעסק איתנו, הוא עונה. יועץ שהוא המנהל בפועל. גרינבאום וגרינפלד לא לבד. המינוי הצפוי של קווינט, בן 47, לראש מונופול המקרקעין של ישראל, שחולש על 92% מקרקעות המדינה, מעורר לא מעט חשש בקרב קברניטי המושבים, הקיבוצים והקהילות הכפריות. אני מקווה שמישהו יסביר להם שמדובר ברעידת אדמה שתשרוף כל חלקה טובה בהתיישבות העובדת, אם לא תחסל אותה כליל. מוכרחים להבין שיש פה אדם ששם למטרה לגמור אותנו, כך אומר אחד מראשי תנועת המושבים, שביקש לא לחשוף את שמו מחשש שקווינט ימתור לו בתפקידו החדש. והוא לא היחיד. מרואיינים נוספים ביקשו שלא לחשוף את שמם והעידו על נטייתו לנקמנות. קווינט תופס את רמי כבנק שינהל את המדינה, במקום לדאוג שלאנשים יהיה איפה לגור, אומר בכיר במנהיגות הקיבוץ הארצי. הוא חושב רק על כסף ועל איך לקחת מהאזרח. בגללו כל תהליך שיוך הקיבוצים בטאבו נתקע. הוא אחראי לעיכובים ולהפרעות. מבחינתו שכלום לא יקרה והמצב יהיה תקוע, בדיוק כמו המקרה העצוב של קיבוץ האון, שכבר יותר מ-20 שנה הולך ודוח. הגישה שלו אומרת שצריך למרכז את כל הקרקעות של המדינה. רק כסף מדבר, אומר בכיר שעוסק בסיוע לבניית יישובים. אין משמעות לקהילה או לשיקולים דמוגרפיים או לאחריות של המדינה. אם הוא יעמוד בראש המנהל, זה סוף הדרך בכל מה שקשור לשטחים פתוחים, גם במרכז הארץ וגם בפריפריה. ברגע שמתפנה שטח חקלאי באיזשהו מושב, הוא מיד לוקח ומוציא אותו למכרז, גם אם רק אנשים עמידים מסוגלים להשתתף בו. הזעם על קווינט בקרב קברניטי ההתיישבות החקלאית, כמו גם הפחד ממנו, נבנו והתבססו ב9 השנים שבהן שימש קווינט כיועץ הדומיננטי של רמי. תפיסת העולם שלו, הם טוענים, עוינת במפגיע את ההתיישבות. והכוח שלו כיועץ המשפטי ברמי אפשר לו ליישם אותה. הם מעידים כי קווינט היה המנהל בפועל כבר אז, וכולם שרו למרותו. אבל מה שהם תופסים כעוינות נראה מהזווית של קווינט כמשנה משפטית סדורה וראויה. השקפת העולם שלו, אומרים בסביבתו, היא לשרת את כלל הציבור. קרקע היא משאב מחסור בישראל, והשימוש בה חייב להיות שוויוני. המשמעות, בין השאר, היא ששטחים חקלאיים של מושבים וקיבוצים שלא נעשה בהם שימוש, יחזרו לידי המדינה, גם אם זה לא מוצא חן בעיני הקיבוצים. קווינט, אומרים מקורביו, פשוט לא מוכן להגל פינות, וזה גורר מתחים והתנגשויות. השאלה היא מה מידת המעורבות הראויה של יועץ משפטי בשאלות של מדיניות המקרקעין של מדינת ישראל. והטענות החוזרות שוב ושוב נגד קווינט, מצד גורמים שעבדו מולו או לצידו במנהל, הן למעורבות יתר של פקיד שהוא בסופו של דבר רק יועץ ולא מקבל החלטות. הם תיארו את קווינט כאדם כוחני ונותר תינה, שחרג מעבר לגבולות התפקיד, ובזכות עוצמתו תרפד מהלכים שלא עלו בקנה אחד עם עמדתו. תפיסת העולם של קווינט היא של גדלות אינסופית, של מי שלא יעשה מה שאני רוצה, אני אקבור אותו. טוען בכיר לשעבר ברשות, הוא מספר על מאבקי כוח ואגו ותחושת רדיפה אצל אלה ברשות שלא שרו למרותו. אני לא פחדתי והמשכתי לעשות את מה שאני מאמין בו, אבל אנשים תחתיו רעדו מפחד. מעולם לא חשבתי שההתערבות של יועץ משפטי צריכה להיות משמעותית יותר מזו של המנהל, כי בסוף האחריות צריכה להיות של המנהל ולא של היועץ המשפטי. העולם לא מתנהל רק על פי הפרספקטיבה המשפטית. במה זה התבטא ברמי? דבר ראשון, אתה היית צריך להגיע אליו למשרד, לא הוא מגיע אליך, כדי להבהיר לך מי הבוס. זה נמשך ב... אם לא תעשה את מה שאני רוצה, אני אקבור אותך. היו דברים שהוא פסל מסיבות שלא נראו ענייניות, ולעומת זאת דברים אחרים שנראו מפוקפקים, אבל ברגע שהוא החליט, נהפכו לראויים. אתה רואה את הפחד של המנהלים שלא מעזים לומר מילה, אתה מרגיש את זה בישיבות, וזה יחזור על עצמו כשהוא יהיה מנכ״ל. איש לא יפצה פה. אני לא תמיד הסכמתי לדברים שהוא הורה עליהם, ולכן הוא ניסה לטרפד את העשייה שלי. באתי לעדיאל שומרון, שהיה אז מנהל זמני של רמי, סיפרתי לו ואמרתי שאם אקבל ממנו גיבוי, אני מוכן להמשיך ולא לפחד מכלום, אבל בלי גיבוי לא אמשיך. שומרון אמר לי, אתה צודק, אבל גם אני לא יכול עליו. הוא היה אז ממלא מקום, והיה צריך את הגב של קווינט כדי להיות מנהל קבוע. אי אפשר היה להתמודד עם קווינט, מסכים בכיר נוסף שעבד ברמי. ניהלנו פעם מאבק בקשר לקרקעות של יישובים מסוימים שחשבתי שלא צריכות לצאת למכרז. כשהתנגדתי למהלכים שלו, קווינט הביא את זה לגורמים יותר בכירים שבדרך כלל גיבו אותו. הוא מיודד עם ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והוא היה פונה אליו ותמיד יכל להגיד, זה לא אני שלא מאשר, זה קמיניץ. ואני מדבר על מהלכים אסטרטגיים שבכלל לא היו בסמכותו של קווינט. למה היועץ היה צריך להחליט על מהלכים אסטרטגיים? כי היום לכל דבר נדרשת חוות דעת משפטית, ואף אחד לא יכול לזוז בלי חוות הדעת שלו. מצד שני, היו מקרים שבהם הוא הפגין גמישות. למשל, כל מיני בתי חולים קטנים של משרד הבריאות שביקשו אישורים להגדלת שטח. קווינט הגיש אותם ישירות להנהלה ועקף את מנהלי המרחבים, כמו במקרה של בית החולים הרצוג בירושלים. אחרי שהעזתי לא להסכים לטיעון משפטי שלו במחוז שלי, נוצר כביכול מצב שבו אנחנו לא מסתדרים, והוא נקם בי. כל נושא שהייתי מביא להנהלה הוא טרפד. כמשפטן היו לו זכויות וטו בכל מה שקשור למכרזים, וכל הצעה שהעליתי הוא פסל. מהצד של קווינט לעומת זאת, מבהירים שהגיבוי שקיבל ממשרד המשפטים, זה שעליו מתלוננים אנשי המנהל, הוא רק עדות נוספת לכך שהחלטותיו ראויות, ובוודאי חוקיות. הסמכויות משמשות לאנישה. הטענות לנקמנות וסתימת פיות מצאו ביטוי פומבי נדיר בינואר 2015, כאשר שלמה בן אליהו, אז מנכ״ל משרד השיכון, דרש מהיועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין וממבקר המדינה יוסף שפירה לפטר את קווינט. בן אליהו האשים אותו בסתימת פיות ובנקמנות כלפי חברי המועצה, שדעתם אינה עולה בקנה אחד עם זו שלו. הסמכויות הנתונות לאורך הדין קווינט מתוקף תפקידו משמשות לא פעם בידו כמעין כלי ענישה למי שדעתם המקצועית מנוגדת לדעתו, כתב אז בן אליהו. כך קורה מעת לעת שחבר הנהלת הרשות שדעתו לא עולה בקנה אחד עם דעתו של קווינט נמצא יש מאין כבעל ניגוד עניינים המנוע מלהשתתף בדיון בנושא זה או אחר. בסביבת קווינט מזכירים כי ארז קמיניץ דחה אז את טענות בן אליהו וגיבה את קווינט. הם גם מציינים שאותו בן אליהו הורשע שנתיים אחר כך בדין משמעתי של נציבות שירות המדינה וננזף במסגרת הסדר טיעון על השמטת פרטים על החזקותיו ערב כניסתו לתפקיד מנכ״ל משרד השיכון. אבל בן אליהו מתעקש גם היום על טענותיו נגד הכוחניות של קווינט. בשיחה איתו הוא מסביר כיצד פעל קווינט כדי לטרפד החלטות שהתקבלו אך לא טעמו את דעתו וכיצד התערב בשיקולים מהותיים ולא משפטיים של רמי. נניח שקיבוץ או מושב לא עושה שימוש חקלאי בקרקע שניתנה לו, והוא נדרש להחזיר אותה למנהל, אומר בן אליהו. עקרונית, לא מגיע לו כסף על השפת הקרקע, אבל היו מתקיימים דיונים במועצת מקרקע ישראל, ולעיתים החליטו שעדיף לשלם כדי שלא יעשו צרות. אז קווינט חשב שצריך לשלם נניח 5% מערך הקרקע, אבל בדיון השתתפו נציגי ציבור, ממשלה, משרד האוצר, שהגיעו למסקנה שצריך לשלם 10%. אז מה קווינט היה עושה? פשוט לא מכין את החוזים. הלשכה המשפטית שתחתיו לא הייתה מכינה אותם, כי היא קיבלו החלטה במועצה בניגוד לדעתו. עכשיו, מי שאל אותך? אתה משפטן, אתה יכול להביע עמדה כי יש לך ידע, אבל אתה לא קובע, אתה לא חבר מועצה. אתה לא יכול בכוח מנהלי לסרס החלטות מהותיות של הדירקטוריון. אבל הוא לא היה מכין את החוזה, וברגע שהיינו כועסים עליו, הוא היה תוקע סעיפים בחוזה שאף אחד לא היה מוכן לחתום עליהם, וככה מטרפד את המהלך. לא רק עם בן אליהו, קווינט לא חשש להתעמת גם עם מנכ״ל רמי שתחתיו כיהן, בנצי ליברמן. קווינט היה זה שדיווח ליועץ המשפטי לממשלה כי ליברמן קידם פרויקט נדלן של שותפו לשעבר, חבר הכנסת נחום לנגנטל, שבו היה מנוע מלעסוק. הפרשה התפוצצה ברעש גדול ובהאשמות פליליות, אך הסתיימה בהעמדה של ליברמן לדין משמעתי בלבד בנציבות שירות המדינה, ובהרשעתו ב-2018 בהתנהגות שאינה הולמת עובד מדינה. ליברמן מכל מקום כבר לא חזר לתפקידו. גם ליברמן שהיה הבוס של קווינט ואינו מפורסם בעדינותו, העיד בחקירתו במשטרה על התנהגות אלימה כדבריו מצד קווינט. הייתה בינינו מערכת יחסים מתוחה, אמר. היא נבעה מכך שלדעתי הייעוץ המשפטי חצה את גבול הסמכות שלו באופן אלים וניסה לכפות את דעתו על מנהלי מרחבים ברמי. אנשים מפחדים לדבר ליד ינקי. הם מרשים שהם נכנסים לשדה קרב כשהם נכנסים לישיבות. מקורביו של קווינט שולפים מנגד את פסק הדין המשמעתי שבו הורשה ליברמן, ואת מכתבו של דן אלדד מפרקליטות המדינה שבו הביע הערכה להתנהלותו המופתית והערכית של קווינט בפרשת ליברמן. הכל כדי לתקוע את התהליך. נדמה שכאן בדיוק תמון הפער בין התפיסה הליטרלית, המשפטית והדווקנית, שחוקית ככל שתהיה, לא תמיד מבחינה באנשים שמאחורי ההחלטות ובהשלכות עליהם. כך למשל את היישוב קדיטה בגליל, אומר הבכיר שעוסק בסיוע לבניית יישובים. בקדיטה קיימת בעיה ארוכת שנים של קהילה שגרה בצורה לא מסודרת ולא חוקית. רובם הגיעו לשם בעקבות הבטחה של אריק שרון, כשהיה שר לענייני התיישבות, כשהנושא יוסדר, אך הוא לא הוסדר. הרשות עשתה כל מיני ניסיונות להגיע לפשרה, ובסופו של דבר הגיעו לחזו, אבל קווינט עשה הכל כדי לתקוע את התהליך. הפשרה הייתה להפוך את קדיטה ליישוב אקולוגי לכ-150 משפחות, וכבר החלה הכנת התוכנית להקמת יישובים. אני שמעתי את קווינט באופן אישי, אומר לבנצי ליברמן שצריך לתבוע את כולם, וזה אחרי שליברמן כבר התחיל להגיע להידברות ויצר אמון עם התושבים. כשדיברו על חלופות, קווינט פשוט הגיש תוכנית לא ריאלית שהתושבים לא יכלו לעמוד בה. ליברמן חשב אחרת, אבל אז עזב, ועדיאל שומרון ביצע את מה שקווינט רצה. מקרה דומה קרה עם קיבוץ האון, לחוף הכינרת, שהתרסק אחרי משבר פיננסי וחובות עתק. ביולי 2007 התקבלה החלטת ממשלה לפרק את הקיבוץ. שטחי המגורים הועברו לרמי, והתושבים שנותרו החליטו ברוב קולות שהדרך הטובה ביותר לשקם את היישוב תהיה לנסות לפתח אותו כיישוב קהילתי כפרי. בתחילה היה נראה שההחלטה תיושם, ובישיבת רמי ב-2014, בנוכחות ראש הרשות אז, ליברמן, הוחלט שהחטיבה להתיישבות תהיה אחראית לשיווק 100 יחידות דיור מתוך 287 שתוכננו להיבנות במקום כדי לבסס קהילה משגשגת. מחיר הקרקע היה אמור להיות קבוע על ידי שמי, לפי שוויה ביישובים סמוכים, אלא שההחלטה לא יושמה מעולם, בעיקר בשל התנגדותו הנחרצת של קווינט. הוא טען שמדובר בקרקע ששוויה הפוטנציאלי קרוב ל-200 מיליון שקל, הרבה יותר מההערכות שעמדו בבסיס רעיון ההקמה של יישוב קהילתי לבני העמק. לשיטתו, יש לשווק את הקרקע לכל המרבה במחיר, גם אם אלה שיכולים להרבות במחיר לא גרים באזור, אלא במרכז העשיר של ישראל. קווינט, אומרים מקורביו, דווקא לא התנגד להקמת יישוב קהילתי, אלא להתעקשות להקימו במיקום המסוים והנדיר הזה דווקא. אבל גם כאן, מזכירים במועצה האזורית, קווינט הוא פקיד, ועמדתו אחרי שהתקבלה ההחלטה, כלל לא אמורה לקבוע. כשליצמן הסנדק. קווינט לא רק בולם מהלכים, הוא גם יודע לסייע להכשיר עיוותים, כפי שמלמדת פרשת חדר המיון הקדמי באסותא אשדוד. חדר המיון היה יוזמה של חסידות גור, שרבים מאנשיה גרים בעיר. האדמור מגור, יעקב אריה אלתר, דרש לספק שירותי חירום רפואיים לקהילתו, כדי שלא יאלצו לנסוע לבתי החולים באשקלון וברחובות. נציגה רב העוצמה של החסידות בכנסת, חשוב לזכור, הוא יעקב ליצמן, עד לא מזמן שר הבריאות וכיום שר השיקון בפועל, ומי שימנה את קווינט לראש רמי. עיריית אשדוד התגייסה וקיבלה מרמי שטח של 3 דונמים בחכירה ארוכת טווח לטובת חדר המיון של גור. הקרקע נמסרה לעירייה ללא תמורה, והותר לבנות עליה בניין של 5 קומות, ובסך הכל 6,000 מטר רבוע, אך ורק למטרת חדר מיון קדמי. העירייה העבירה את זכויות החכירה לעמותה של חסידות גור, ששמה רפואה וישועה, שהתחייבה לבנות ולהפעיל את חדר המיון עד 2009. בפועל, העמותה הקימה בניין של 9 קומות, 4 מהן תת-קרקעיות, בהיקף של 17,000 מטר רבוע, פי 3 מהמותר, בלי אישור של רמי ובלי לשלם על הבנייה העודפת. אבל אחרי שבבניין הושקעו כ-100 מיליון שקל, תקציב התרומות אזל והבנייה הופסקה בשלב השלד. כפי שקורה במקרים שבהם בעל הזכויות לא מממש את יעד הבנייה, הקרקע חזרה לרמי. ב-2013, כשקווינט הוא היועץ המשפטי של הרשות, היא מהירה לפרסם מכרז מהיר למחירת הקרקע, שבאופן לא לגמרי מפתיע, עמותת רפואה וישועה הייתה הגוף היחיד שניגש אליו. העמותה שינמה 2 מיליון שקל בלבד, והחזירה לידיה את הזכויות בקרקע ובבניין העצום שנבנה עליה. כשנה לאחר מכן, בדצמבר 2014, היא מכרה את המבנה לחברה מסתורית שנקראת MCAMRC, שהתחייבה לשלם לה כ-57 מיליון שקל. יושב ראש החברה הוא מרדכי פרץ הירשנבוים, איש עסקים מוכר במגזר החרדי, וכל הידוע בעצמו חסיד גור. ככל הידוע, רוב הכסף לא הועבר לעמותה, וגם המדינה לא הצליחה להחזיר לידיה את ההשקעה שלה בבניין כ-10 מיליון שקל, שהועברו כתמיכה ממשרד הבריאות. הרשות הייתה אמורה לקחת את השטח עם הבניין ולהגיד לעמותה, לא מעניין אותי מה תעשו, לא מעניין אותי הכסף שהשקעתם, זה הנוהל, אומרת דמות בחירה ברשות. הרי אם אדם פרטי זכה במכרז, ולא עמד בלוחות הזמנים של הבנייה, רמי תגיד לו באופן אוטומטי, לא מעניין אותי, תהרוס את הבית ואני מציעה את הקרקע שלך למכרז. לפנים משורת הדין אולי נאשר לך להשאיר את המבנה, ותקווה שלא נחייב אותך בהוצאות ההריסה שלו אם מישהו יסכים לקנות את השטח עם המבנה. אבל בחדר המיון באשדוד עשו תרגיל. ובמכרז אמרו שצריך לשלם על המבנה וגם קצת כסף על השטח לרשות. ואת זה לא עושים. אין חיה כזאת בעולם. ואין מצב שמי שכתב את ההנחיה הזאת לא קיבל הוראה ישירה מקווינט. בהנחה שהנושא הזה, גדול, מגיע אליו, הוא כיועץ משפטי אישר מהלך חריג מאוד, שבו למעשה הרשות זרקה קרקע יקרה לפח. אדם אחר שהיה מעורב בוועדה שאישרה את מכרז חדר המיון הקדמי אומר, בסוף מקבלים החלטה לגבי מה שמונח על השולחן. ואני זוכר שמה שמונח על השולחן הוביל לעשות רק דבר אחד, לאשר את התוכנית. לדברי הבכיר ברשות, חדר המיון באשדוד היה הנקודה שבה נוצר הקשר ההדוק בין ליצמן לבין קווינט. הקשר רק הלך והתהדק מאז, וליצמן כך פורסם אף הוזמן להיות הסנדק בברית של בנו של קווינט. ליצמן מצידו, כשר הבריאות, אישר את מינויו של קווינט כחבר בוועדת סל התרופות, שבה כיהן ברציפות מסוף 2015 עד השנה. בסביבתו של קווינט הודפים את הטענות על חריגה מהנהלים באשדוד לטובת חסידות גור או ליצמן. מזכירים שם שמדובר בעמותה ללא כוונת רווח, שהשקיעה הון עתק שירד לתמיון, ושרמי דווקא הייתה זו שהתנגדה למוצא האפשרי של מכירת המבנה לאסותא, משום שהקרקע נמסרה לעמותה ואסור להעבירה לחברה בעם. גם אם הלכו לקראת העמותה, הם אומרים, צריך לזכור שמדובר במוסד ללא כוונות רווח, ובכל מקרה, כל העניין אושר והתקבל גם אצל מי שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה. הקשר עם ליצמן עשוי להיות מורכב וטעון יותר כעת, אם יושלם מינויו של קווינט לראש רמי, הנמצאת תחת אחריותו המיניסטריאלית של ליצמן. עם מינויו לשר השיכון בממשלה הנוכחית, חשף תומר גנון בכלכליסט את אימפריית הנדלן של חסידות גור. זו כוללת רשימה של 18 נכסים יקרי ערך שמחזיקים האדמור וחסידיו, מקרקע בארסוף עד דירות בירושלים ובבני ברק, בשווי כולל של יותר מרבע מיליארד שקל. ליצמן, שבמשך עשור כשר הבריאות לא חתם על הסדר ניגוד עניינים, יידרש כשר השיכון בפועל לחתום על הסדר כזה, שיהיה מורכב ורגיש במיוחד. וקווינט, שליצמן אחראי למינויו לראש רמי, יידרש לצעוד בזהירות בין שפע ניגודי העניינים הפוטנציאליים. אם השר מעריך, זה משמח. קווינט נולד ב-1973 ברחובות, שבה הוא מתגורר עד היום עם אשתו, נוירולוגית ילדים וחמשת ילדיהם. הוא בוגר ישיבת ההסדר האליטיסטית הר עציון באלון שבות, ולמד משפטים וכלכלה באוניברסיטת בר אילן. את ההתמחות עשה במשרד לשם ברנדווין, כיום מיתר. מיד אחרי שהוא סמך, החל לעבוד ברמי, והיה בן טיפוחה של רחל זכאי, היועצת המשפטית הקודמת. אחרי כחמש שנים במחלקה המשפטית, נבחר כסגנה, וב-2008, בן 35 בלבד, החליף אותה כיועץ המשפטי של רמי. רבים אז הרימו גבה לנוכח מינויו של עורך דין קוט צעיר לתפקיד, שתחתיו עבדו כ-60 עורכי דין ויועצים משפטיים ועוד עשרות משרדים פרטיים. לפני 3 שנים בדיוק, בתום קדנציה ארוכה של 9 שנים כיועץ המשפטי של הרשות, קודם קווינט לתפקיד ראש רשות החברות הממשלתיות. מי שהמליץ עליו היה שר האוצר אז משה כחלון. קווינט היה בן בריתו ברמי, וסייע לו לקדם את תוכנית מחיר למשתכן, שדרשה שיתוף פעולה נמרץ מצד הגוף שאחראי על הקצאת הקרקעות במדינת ישראל. בסביבת קווינט אומרים שהוא גאה בהתגייסות שלו למען מחיר למשתכן. היה משבר גדול, ובמשבר צריך ליישם מדיניות ממשלתית. תוכנית מחיר למשתכן זו לא הטבה שניתנה רק לפני קיבוץ או מגזר מסוים, אלא למאות אלפי זוגות צעירים, דור שלם שנפגע קשות מעליית מחירי הדיור. אם השר יודע להעריך עבודה שנעשתה, זה רק משמח. בפרוטוקול ועדת האיתור לתפקיד ברשות החברות נכתב שהוועדה התרשמה מאוד מהמועמד קווינט, ונמנו מעלותיו וניסיונו הרב. אבל נכתב גם שהוועדה מוצאת לנכון לציין כי לגבי המועמד קווינט נתקבל מכתב מהתנועה למשילות ודמוקרטיה שהלינה על התנהלותו, וכן התקבלו שיחות עם מספר גורמים בכירים במשרדים הממשלתיים שביקשו להביע הסתייגות ממינויו לאור, לשיטתם, התנהלות כוחנית ולא קולגיאלית. גורם בכיר במשרד המשפטים באותה עת אומר, הגיעו אליי תלונות מהרבה אנשים ברמי, ואני לא אתפלא אם נתנו לקווינט את תפקיד מנהל רשות החברות כדי להוציא אותו מהמנהל, אחרת הוא לא היה עוזב. היה צריך לפתות אותו במשהו יותר אטרקטיבי. ומי שעשה את זה הוא משה כחלון. אני התנגדתי למינויו שלו לראש רשות החברות. במישור המקצועי הייתה לי דעה טובה מאוד עליו, אומר בכיר בפרקליטות. הוא העביר לפרקליטות את החומרים החמורים מאוד על בנצי ליברמן ולא נרתע. הוא עשה את עבודתו נאמנה, ובהקשר המקצועי הוא מכיר עבודת רשות המקרקעין לפני ולפנים, וזה לא היה פשוט להיות יועץ משפטי ברמי. לעומת זאת, על התנהלותו ברשות החברות אני שומע כל מיני דברים שאני לא אוהב לשמוע. שם לא מדובר בניהול משפטי, אלא בניהול מקצועי של גוף ביצועי. במישור המקצועי היה לי נוח לעבוד איתו, אבל כשמגיעים לניהול יכול להיות שיש בעיה כי אנשים לא מסתדרים איתו. וב3 השנים שחלפו מאז מינויו, צצו שוב אנשים שלא מסתדרים איתו. גורמים באוצר מספרים שנוצרה חשדנות הדדית בין אנשי האוצר לראש רשות החברות החדש שרק הלכה והעמיקה. אחרי הבחירות האחרונות, הם מספרים אנקדוטה, רשות החברות הוצאה מאחריות האוצר ועברה לאחריות השר דודי אמסלם, והיו בכירים שממש חיכו לרגע שקווינט יצא מקבוצת המנהלים בוואטסאפ. מופע גלוי של האימות נחזה בפברואר 2019 בין קווינט ליועץ המשפטי של משרד האוצר, אסי מסינג. קווינט התלונן בפני היועץ המשפטי לממשלה על תפקודו של מסינג, וזה לא נשאר חייו ורמז בין השאר לאינטרסים פוליטיים שהביאו להוצאת המכתב נגדו ערב הבחירות. אימות נוסף נחשף בהתכתבויות הסוערות בין החשכ"ל רוני חזקיהו לקווינט בספטמבר 2019. חזקיהו טען כי קווינט וראש אגף התקציבים, שאול מרידור, חרגו מסמכותם כשקבעו כי חברת נטע הממשלתית תנהל את פרויקט המטרו בתל אביב. קווינט קינה בציניות את חזקיהו ואנשיו לבלרי מכרזים המנסים לחרוג מסמכותם ולנהל פרויקטים בבחינת הזנב מקשקש בכלב. להוציא מכתב כזה, שתוך זמן לא רב מוצא את דרכו לתקשורת, זו לא שיטה מקובלת לפתור בעיות. אומרים גורמים באוצר שהם מכנים את קווינט הדבר על רקע נטייתו לשגר מכתבים כאלה. אם ינקי סבור שהיועץ המשפטי של האוצר תוקע לו מקלות בגלגלים, אפשר לנסות לפתור את זה בדרך אחרת. במילה אחת, ינקי הוא פוליטיקאי, מתמצת בכיר בחברה ממשלתית. לא פוליטיקאי במובן של ליכוד או עבודה, אלא במובן שיאנקי יודע לעשות מה שטוב ליאנקי. הוא יודע לרצות את מי שיהיה השר הממנה. קודם זה היה כחלון, והיום זה ליצמן. קווינט כמובן לא ידע מראש על המינוי של ליצמן למשרד השיכון, אבל אי אפשר להימנע מהתחושה שזה כמו אופציות שמומשו כשנכנס לתפקיד. חשוב לומר, קווינט לא מושחת, לא אחד שדואג לכיס שלו. הוא אדם ישר, אבל הוא כן כזה שהיה אפשר להשפיע עליו מאוד דרך אנשים בסביבת בעלי הסמכות, כחלון או ליצמן, ובתפקיד רגולטורי כזה אתה מצפה לפגוש אדם יותר קדוש מהאפיפיור. ינקי יודע לדבר עם הפוליטיקאים. כך קיבל את התפקיד הקודם וכך קיבל את התפקיד הנוכחי, אומר גורם מקורב לרשות החברות. הוא לא רפורמטור, הוא בחור ענייני שרוצה להצליח, יודע להסתדר עם הפוליטיקאים, אבל ישר בסך הכל. הוא קידם הפרטת חברות ממשלתיות כמו הדואר ונמל חיפה, שבלעדיו לא היו מגיעים לביצוע. הוא גם קידם את הנפקת התעשייה האווירית שהממשלה אמורה לאשר בשבועות הקרובים. זה הישג דרמטי. לא אחד לגנוב איתו סוסים. ככל שמדובר בקשר עם פוליטיקאים, יש נושא טעון במיוחד ברשות החברות. נבחרת הדירקטורים שיזם ראש הרשות הקודם, אורי יוגב. מדובר בניסיון להקים מאגר של מועמדים מקצועיים לתפקידי דירקטורים בחברות ממשלתיות, כדי למנוע מינויים פוליטיים ונפוטיזם. הייתה לקווינט ביקורת לגיטימית על איך שהנבחרת נבנתה, והיה חשש שלא ירצה לקדם אותה, אומר אותו גורם, אבל בסופו של דבר, אחרי שהכניס שינויים, הוא תכנן להוציא אותה לפועל. אדם שמקורב לרשות החברות מסביר שעם העברת האחריות על הרשות לשר אמסלם, התוכנית נעצרה. לא מאשרים מהלך כזה רגע לפני כניסת שר חדש שיש לו רצונות משלו. והרצונות של אמסלם, שאותם הביע בפומבי, הם שילוב של מגזרים חדשים ואנשי פריפריה בנבחרת. במקביל, הוא מתכוון לתת משקל רב יותר לניסיון במגזר הציבורי, על חשבון ניסיון במגזר העסקי, מה שעשוי לשמש פתח לחזרתם של המינויים הפוליטיים לחברות הממשלתיות. כל אלה הם עדיין בגדר תוכניות על הנייר, אבל בשבוע שעבר הגיע המינוי המפתיע של יפעת סלע לתפקיד מנהלת יחידת הדירקטורים ברשות החברות. סלע היא מנכלית עמותת אלומה, ובנו של נתן אשל, איש אמונו הקרוב ביותר של בנימין נתניהו. מי שחשש מהמינויים הפוליטיים של אמסלם, ומניסיונו לעקור מהשורש את הרעיון של נבחרת דירקטורים מקצועית, קיבל חיזוק לחששותיו עם המינוי של סלע, ראש עמותה חסרת ניסיון ניהולי בחברות גדולות, שהצליחה לגבור על כל המועמדים האחרים לתפקיד. קווינט הכיר את סלע עוד קודם, כשהשתתפו לפני כשנה בסיור לארצות הברית, מטעם עמותת גשר. יכול להיות שמבחינת קריטריונים היא רצינית ועוברת, אומר הגורם המקורב לעבודת הרשות, אבל אי אפשר לשכנע שהמינוי שלה לא פוליטי. אם יש מישהו מקושר ומושפע מהצד הפוליטי, זו היא. וזה נורא לחשוב שהיא זו שתשב מעכשיו על נבחרת הדירקטורים ועל המינויים בחברות הממשלתיות. היא מינוי של קווינט? היא לא מינוי שיכול היה לקרות בלי שקווינט ילחם עליו, או לפחות נתן לו אור ירוק. הרי אי אפשר למנות לך סגן שאתה לא מעוניין בו. ינקי הוא אכן פוליטיקאי טוב, אדם שיודע ללכת בין הטיפות, למרות שהוא לא חושש להיכנס לקונפליקטים, ולכן הקים לעצמו לאורך הדרך לא מעט אויבים, אומרים הקרב. הוא אחד שלא מוותר. ודווקא החרדים הם גדולי השונאים שלו, כי הוא דפק להם את חריש, שהוא סווה מיישוב דתי לציבור הכללי. הוא שלח את בנצי ליברמן הביתה, הוא לא נתן לבניו של שרון להקים מתקן סולרי בחוות השקמים, ולא חשש להתעמת עם נציגי הציבור הדתי-לאומי שממנו בא. כשאתה 17 שנה ברמי, אתה מבין שהפוליטיקה היא הכל. רואים שם את כל מוקדי הכוח. הוא ראה מקרוב איך עושים את השקשוקה, אבל הוא לא אחד לגנוב איתו סוסים, למקרה שבגלל זה לקחו אותו עכשיו לרם. אדון הארץ, כתבתם של ארי ליבסקר ודיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.